והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים. קודם כל, אנחנו סוף סוף כאן, גם בשעה יהודה וגם בלייב, זה הישג עבורנו. אנחנו נדבר על האירוויזיון, הצלחתי לשכנע את גלעד, אבל הוא נראה מחוייך ומבסוט מדי, אז נראה לי שהוא הולך לרדת עליי. אני מעריץ אירוויזיון למי שפספס. אחר כך נדבר על ריח בחירות באוויר, ונגיע כמובן לנסות להפצח מה קורה בעזה. כך אנחנו מתחילים מאירופה, ובסוף נופלים אל העזה שלנו. אני רוצה רק לציין דבר אחד, בפרק האחרון גלעד הבטיח לדיבר על שני דברים. הוא אמר שיש רעב בעזה וצריך לטפל בזה מיידית, ושהולכות להיות בחירות. בדבר אחד הוא צדק, מיד זה קרה, רק גלעד דיבר, מסעיות התחילו לזרום לתוך עזה, סחתן אליך גלעד, עכשיו תורך להוכיח שגם השני יקרה. החמוצים מתחילים מיד.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז, שלום למאזינות ושלום למאזינים.
באמת גלעד, אני מפרגן לך, אמרת, לא היית צריך לדבר על שלום עולמי, אבל לפחות דיברת על הרעב, ואכן אני לא יודע מה יקרה עם המסעיות האלה, אבל המסעיות התחילו לזרום.
טוב, קודם כל לא צריך להיות כזה נביא גדול. המצב בעזה הוא קטסטרופלי, כל אחד רואה את זה. היחידים שלא כל כך מודעים למה שקורה זה אזרחי ישראל דווקא.
כן, זאת אומרת, כל אחד רואה את זה.
שלא מקבלים את האינפורמציה וטובים בהכחשה.
אני ממש לא, דיברנו על זה שבוע שעבר, אמרתי לך שגם עם כל רצוני להיות מעודכן כקורא הארץ וכל זה, אני כמעט לא רואה עדויות לכך, קשה לי לדעת מה קורה.
כן, אז זה לא כזה, לא כזאת נבואה מדהימה. ולגבי הבחירות, אנחנו נדבר באחד הפרקים היום,
כן, כן.
על כל הזוזות בנושא, זאת אומרת, איך שדיברנו על זה בחמוצים,
כן.
כבר... לפיד התחיל לעשות דברים, ואייזנקוט, כן?
אין מה לעשות.
הכל בגללנו, כמובן.
כולם מאזינים לחמוצים, לא רק אתם מאזיננו, האינטליגנטים, מתברר שגם אחרים. גלעד, רצינו להתחיל לדבר על אירוויזיון?
כן.
אני יודע שאתה הייטר יחסית, אני ממש מעריץ אירוויזיון. אם אתה רוצה פרטי טריוויה ושאר שטויות, אני שם.
אני לא הייטר יחסית, אני ממש הייטר של הדבר הזה, ואני מוכרח להגיד שאני לעולם לא אסלח לחמאס, אז זה שבגללם אני נאלץ לצפות בדבר הזה כבר שנה שנייה ברצף.
אני נהנה מכל רגע. אני מאלה שצופים קודם, ואני יודע כבר מה יהיה, והרכילות, ותענוג. תענוג מושלם.
אני באמת לא מצליח להבין. אתה יודע, אני מחזיק ממך בדרך כלל מישהו שמבין במוזיקה.
זה לא מוזיקה, גלעד. זה לא מוזיקה.
מה זה הדבר הזה?
אבל כי זה לא אמור להיות מוזיקה. זה שואו טלוויזיוני נחמד. יש בו הרבה דברים כיפים ונפלאים. ביניהם איזשהו חוויה שאני חושב שהייתה לישראלים. אנחנו לרגע חלק מהעולם הנורמלי, הרגיל.
אז זהו, אני חושב שאנחנו נדבר על זה שהאירוע הזה נתפס באופן שונה לגמרי לידי ישראלים ולדעתי שאר אירופה. וגם אנחנו עוברים איזשהו שינוי בעניין הזה. זאת אומרת, מאירוע יחסית קליל שאנחנו שולחים...
טוי, הטוי השיר שלנו שזכה, I'm not your toy, stupid boy, עם הבלוגדג בלוגדו.
מי זה שאנחנו שולחים זמרת שעושה קולות של תרנגולת, כי אנחנו מתחברים לז'אנר הכללי.
וזה היה נפלא.
בשנתיים האחרונות זה רק הולך ונהיה כבד יותר.
כן.
מהוריקן שעם רמזים לגבי השבעה באוקטובר, ועד ממש לזמרת שקמה מתוך ההריסות.
אבל אני רוצה להסביר משהו. אפשר? כן. תראה, אחד הדברים שהם מאוד מאוד אופיינים...
אני חושש ממה יש שנה הבאה אם אנחנו במדרון הזה.
יש בזה
משהו. ולאן עוד נגיע, כן.
לא, שזה לא יהיה כמו בטקס מסועות שיעשו ב-AI זמרים.
את אופה חזי יביאו, יכול להיות, כן.
אוקיי, עכשיו רגע של רצינות. יש מוטיב חוזר באירוויזיון שהולך גם בעוד אירועים דומים, שהוא סוב סטורי. שמעת את הביטוי? סוב סטורי,
כן.
זה אומר, אני...
אם יש לך סיפור מרגש, אז...
יותר מזה, לא, זה יותר מזה. I was bullied, ואנשים סימנו אותי ולא התייחסו אליי ועשו לי בולינג בגלל מי שאני, באתי לתחרות הזמרה, למקום שבו מקבלים אותי בזכות מי שאני, למקום שבו אני יכול לראות את צבאיי האמיתים, אני שם מקבל רדמפשן בשירה, זה מוטיב חוזר ברוויזיון. מזכיר לך, אנחנו השתמשנו בזה עם דנה אינטרנשיונל, שהייתה האישה הטרנסית הראשונה שהופיעה שם, וזה מוטיב שחוזר כל
אבל
הזמן.
אבל בועז, זה לא מה שקורה בשנתיים האחרונות.
רגע, לא מסכים לך.
בשנתיים האחרונות
לא
זה קריאות
איתך.
בוז. זה הולנדים שמתפרצים
לא,
אל הבמה.
לא מסכים איתך.
זה הפגנות
איתך.
בחוץ.
תן לי רגע להגיד. כן. אני חושב שמה שהתרגיל שניסתה לעשות המשלחת הישראלית הפעם, היה לייצר סופ... תן לי רגע לסיים. לייצר סופ סטורי שלנו. זאת אומרת, בא יובל רפאלי ואומרת, אני לא... הזמרים הבינאריים או ג'נדר פלואידיים, איך שלא קראו לאלה שניצחו, ההוא היא שניצחו הם, שניצחו באירוויזיון הקודם, שכולכם אהבתם אותם בגלל שהתעללו בהם בגלל מי שהם, הנה גם אני, ניסו לשחוט אותי בגלל מי שאני, כי אני יהודיה, נלחמתי, ניצחתי, ואני בא פה לשיר, אני בדיוק כמו כל האחרים. ועכשיו קרה דבר מעניין. עכשיו, זה הסיפור שאנחנו סיפרנו. זה הסיפור שאנחנו סיפרנו. עכשיו, אין ספק, אני לא יודע אם אתה יודע, היו שניים שהתפרצו, יש סרטון של אחד...
אני אמרתי את זה הרגע.
כן, היו שניים שהתפרצו לתוך ההופעה, והיו הפגנות, והיו זה, למרות שיחסית, היה פחות, בדרך כלל, בגלל שהשוודים יודעים, השוויצרים יודעים לעבוד, יותר מהשוודים, אבל, הצבעת הקהל הייתה מעניינת. שאלה מה הצבעת הקהל אומרת.
עכשיו כאן...
שאלה מה הצבעת הקהל אומרת.
הסיבה שרציתי לדבר על הנושא הזה, שאני, כמו שאמרת, אני הייטר, אני לא אוהב את האירוע הזה בכלל.
יו, זה היה כיף.
הסיבה שרציתי לדבר על זה, זה בגלל הנושא של הצבעת הקהל, והפער לא רק... טוב, תכף מדבר על זה, אבל הפער בין הצבעת הקהל להצבעת השופטים.
נכון.
זאת אומרת, בעוד שהשופטים הצביעו באופן שציפינו,
כן.
אנטישמים, שונאי ישראל,
לא, זה גם לקהל לא רק בנושא ישראל, גם בעוד שירים. זאת אומרת, היה ברור שיש ביניהם נתק ברור בינם לבין ההצבעה הכללית, והדוגמה השיר הראשון שנשמע עכשיו, שהתחברת אליו, אספרסו מקיאטו, של...
השיר היחידי שם שעשע קצת, אז לא,
היו
הוא גם קליט. גם,
היו כמה חמודים כאלה. הוא השיר, דרך אגב, שלקח מספר 2 אחרינו.
כן.
זאת אומרת, הקהל אהב אותו כמוך, כי היה כיף, וזה סבבה. והשופטים בכלל לא התייחסו אליו, הם התייחסו כמו תמיד, טוב, זה מתחיל להיות כבר, לא ישעמם אותך, אבל יש שם שירים שהם תמיד אוהבים, כמו השירים האיטלקיים, כל שנה.
שירי רוויזיון, כן.
לא, כן, כן, נו.
אוקיי, עכשיו כאן, אתה יודע, בתוך, בנימת הדברים שלך, מה שקצת משתמע זה שאתה מסביר את הפער הזה בין הצבעת השופטים להצבעת הקהל, בזה שבאמת... איכשהו השיר הישראלי נגע בליבותיהם של מיליוני אנשים, והם הצביעו עבור ישראל.
לא בטוח, אני מוכן להסביר מה לדעתי קרה.
מה לדעתך קרה?
אוקיי, אז בואו נתחיל ככה. כמה אנשים הצביעו? אין נתון רשמי. חפרתי, שאלתי חברים, נכנסתי לאתרים, רציתי לבוא מוכן היום. אין שום מספר רשמי, מעריכים שמדובר בעשרות מיליונים, ואז יש אמרו 40, יש אמרו 30, לא משנה. בואו נניח בין 30 ל-40 לצורך הדיון. שזה לא מספר בלתי סביר, לאור העובדה שמעריכים שכ-200 מיליון צפו בזה, זה לא מספר בלתי סביר. עכשיו, אין ספק שהייתה התגייסות רצינית של יהודים בכל העולם להצביע לשיר הישראלי, בלי קשר לשום דבר, גם אם היה עולה...
אתה באמת חושב שיהודי ארצות הברית למשל התגייסו להצביע באירוויזיון? אין סיכוי, הם לא ידעו שזה קורה אפילו.
קודם כל, אתה טועה ב-100%, מאחר, ויש הצבעת, רוב ההצבעה היא הולכת לפי מדינות, ו-Rest of the World. Rest of the World זה הכל ארצות הברית, וזה כמעט הכל אנשים שמצביעים כי אכפת להם לתמוך במשהו ספציפי. אז
אני, אתה יודע, אני מוכן, להתערב איתך על מה שאתה רוצה, רגע, אני מוכן להתערב...
אף אחד לא רואה את זה בארצות הברית, חוץ ממי שזה מעניין אותו.
איתך על מה שאתה רוצה, שרוב יהודי ארצות הברית לא ידעו שזה קורה אפילו. זה לא מעניין את אף אחד שם.
לא צריך...
אולי Rest of the World זה ארצות הברית, אבל זה מעט אנשים, זה לא מעניין אותם.
ללא ספק מדובר בקבוצה קטנה מאורגנת לגבי Rest of the World, אני מסכים איתך.
בסדר,
עכשיו, בוא נסתכל בשאר מדינות אירופה. להגיד לי עכשיו, בוא נגיד שהצביעו רק 25 מיליון איש. להגיד לי ש-25 מיליון איש האלה בחרו בישראל רק בגלל הצבעה מאורגנת של יהודי העולם, של יהודי אירופה, זה בלתי סביר. מאחר באירופה יש במקרה הטוב 2 מיליון, במקרה הרע 1 מיליון, וזה כולל זקנים וטף, שלא כולם רצו להצביע לישראל.
לא, יש 1 מיליון יהודים באירופה, בוא לא נסחף.
בדקתי, אמרו שאם לוקחים את אלה בעלי זכות השבות, אז אפשר אולי להגיד את המספר.
דם יהודי, כן. יהודים יש מיליון, והמיליון האלה לא הצביעו באירוויזיה.
לא כל המיליון הצביעו. אז בוא נגיד ש-250,000 הצביעו את כל כוחם, כל אחד בשם שניים. זה אומר שעדיין יש לא מעט אנשים שאמרו, אני רוצה להצביע, אף אחד ממיני ומשמאלי לא רואה את ההצבעה שלי, ואני יכול פה לעשות ביג פאק יו לכל האחרים, ודווקא להצביע לישראל.
אז זה ההסבר שקיביתי לשמוע ממך, והמטרה שלי עכשיו...
כל הזמן בוחן אותי, מאזיני היקרים.
המטרה שלי עכשיו היא להראות לך כמה ההסבר הזה הוא בלתי סביר בעליל. כן. ההסבר שאנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים להאמין בו, זה שבאירופה בעצם יש המון אנשים שאו שהם בעצם אוהבים את ישראל, למרות שהקו הרשמי הוא לא אוהב את ישראל, ואז זה מחמם את הלב. Okay. כי כל כך הרבה בריטים, וכל כך הרבה אנשים מאירלנד אפילו, ואנשים אפילו מנורווגיה, ומכל מיני מדינות ששונאות אותנו, מספרד, מקומות ששונאים אותנו בדם, אנשים הצביעו בעד ישראל כאדם הפשוט ברחוב, שהוא לא האליטה, שהוא לא השופטים שיושבים
באירוויזיון. לא, אני לא מסכים, זה לא נכון.
האדם הזה, תן
לי לסיים. זה לא מתאים למספרים. האדם הזה הוא... זה לא מתאים ל-150,000 שהצביעו בספרד.
האדם הזה הוא איך שהוא אוהב ישראל. או הסבר חלופי שאנשים האלה הם אנשים שמתעניינים במוזיקה, והמוזיקה היא מעל הכל, ואז לא מעניין אותם מאיפה אתה בא, מה שמעניין אותם זה לבחור את השיר הטוב ביותר. כפסיכולוגים שמבינים קצת בבני אדם, אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, כן? אבל אוקיי, אז מה כן יכול, להסביר את זה? הסבר אחד, שהוא לא הסבר שנותן הסבר מלא לתופעה, זה הסבר שהתחלתי להגיד אותו קודם, על ההבדל בין איך שאנחנו תופסים את האירוויזיון פה, לאיך שתופסים אותו בעולם.
אוקיי.
אנחנו תופסים את האירוויזיון פה כסוג של מלחמה. זה עוד פעם מבחן מאוד חשוב שצריך לעבור אותו, באיך העולם רואה את ישראל. יש כאן איזשהו משהו מבחינת הנראות שלנו, שאם נהיה פופולריים, אז אנחנו כאילו צוברים נקודות. אנחנו במוד מאוד תחרותי לגבי העניין הזה.
נכון.
ויש כאן התגייסות המונית, כולם עם ה-VPN'ים, מצביעים עם מדינות אחרות.
אתה לא יכול להצביע עם מדינות אחרות ל-VPN. זה לא נכון.
מוצאים את
גלעד, זה לא נכון. גלעד, זה לא נכון.
רגע, תן לי לתת את ההסבר.
אתה מהדהד קונספירציה, זה חמוד.
תן לי לסיים את ההסבר.
אוקיי.
אוקיי, ההבדל המוטיבציוני עושה איזשהו הבדל בהצבעה, אבל אני מסכים איתך שהוא לא יכול לתת את התשובה המלאה. זה מביא אותי למסקנה...
לא, אבל אני רוצה להישאר בנקודה הראשונה שלך, אין ספק שישראל מתייחסת לאירוויזיון, מי שכתבה על זה בעולם, מי שכתבה על זה בארץ, אנחנו מתגייסים למלחמה וגייסנו לצבא.
מלחמה, זה מלחמה.
כן, כן, כן.
לכן זה גם מעניין אנשים כמוני, שלא מסוגלים לשמוע את השירים האלה, כן?
אוקיי.
השירים לא חשובים.
בסוף תתחבר.
מה שחשוב זה רק המספרים בסוף.
אתה בסוף תתחבר.
רק ההצבעה בסוף, כן, זה לא משנה בכלל.
אנחנו נצליח בסוף למצוא את זה בך.
בקיצור, בגלל שזה הפך להיות נושא לאומי כל כך מרכזי וכל כך חשוב, אני הגעתי למסקנה שיש יחידה ב-8200, שהתפקיד שלה הוא לטפל בהצבעה באירוויזיון. כן, לא יודע איך הם עושים את זה, אבל אולי זה במוסד, אולי זה לא ב-8200. אבל
זה יותר מוסד, זה לא 8200.
אין לי ספק.
הסבר אחר.
אין לי ספק. אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך מאיפה אני בא עם ההסבר הזה.
טוב.
אני עוסק בסקרים.
אוקיי.
כן. אני עוקב כל הזמן אחרי סקרי דעת קהל. אני יודע טוב מאוד מה האירופאים חושבים על ישראל.
אוקיי.
האירופאים מהסוג הזה, ומהסוג ההוא, ומהמדינה ההוא, והמדינה ההיא. והתשובה כאן מאוד ברורה. הם לא סובלים אותנו. והם סובלים אותנו עוד פחות בשנתיים האחרונות.
אוקיי.
המדינות שמהם קיבלנו דוז פואר, הן מדינות ששונאות אותנו.
לחלוטין.
האוכלוסייה, לא המנהיגים, האוכלוסייה לא אוהבת אותנו.
נכון.
אז במדינות האלה בדיוק, השתיים וחצי האנשים שלא שונאים אותנו, הם אלה שהצביעו באירוויזיון ונענו לו 12 נקודות? לא, לא יכול להיות, לא ייתכן, כן?
אז מה ההסבר שלך, גלעד?
אמרתי לך כרגע את ההסבר.
זה ההסבר? יש יחידה... זה חלק ההומוריסטי שלך,
זה בכלל לא, אני לא אומר את זה בצחוק. יש יחידה סודית ב-8200, אני מצטער שאני חושף אותה כאן, שהתפקיד שלה הוא לטפל במלחמה הקיומית החשובה הזאת שנקראת האירוויזיון. לא יכול, אין הסבר אחר, לא יכול להיות משהו אחר. ודרך אגב, כל הרשת מלאה כמובן בקונספירציות בנושא הזה, שאני מוכרח להגיד שזה ההסבר הגיוני היחידי שיכול להיות. אף אחד לא ישכנע אותי, שפתאום באירוויזיון, האירופאים האלה שכל היום שונאים אותנו, והם שונאים אותנו, אני רואה את זה בסקרים, הם שונאים אותנו, אין ספק. האירופאים האלה שכל היום שונאים אותנו, בדיוק באירוויזיון הם אמרו, לא, אנחנו נשים את הפוליטיקה בצד, לא, אנחנו נבחן לפי השירים, לא, אנחנו מתרגשים מהסיפור האנושי, לא, לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
אני יכול להציע הסבר פחות קונספירטיבי, מותר?
ברור.
תודה. אם אתה לא אוהב את ישראל, יש לי שאלה גלעד, בוא תהיה רגע פסיכולוג חברתי, תנסה שנייה אחת, פסיכולוג פוליטי אפילו יותר אתה, אם אתה לא אוהב את ישראל, למי אתה מצביע?
כל מדינה אחרת.
יופי, כמה מדינות היו בסוף באירוויזיון?
25.
זאת אומרת, יש לך 24 הצבעות.
25,
כן. ואם אתה אוהב את 24, פחות ישראל, ואם אתה אוהב את ישראל, למי אתה מצביע?
לישראל.
יופי. בואו ניקח מדינה כמו ספרד, ובואו נגיד שהצביעו שם 250 אלף איש, אוקיי? 240 אלף איש האלה הצביעו למדינות השונות בכיף וסבבה, וה10,000 הצליחו להפוך אותם את עצמם להיות 20 אלף, כי הם היו עקשים והחליטו שהם מצביעים לישראל, הם כולם הצביעו לישראל את כל 20 ההצבעות שלהם.
כן.
פתרון הרבה יותר פשוט ממה שהצעת.
לא, אז... אני שילבתי בין שני הפתרונות האלה. אמרתי, יש, צעד אחד זה מוטיבציה. לישראלים יש מוטיבציה גבוהה, ולתומכי ישראל אולי אני, יש מוטיבציה
אני,
מאוד גבוהה.
אני רוצה להגיד לך שאני לא חושב שזה מדובר אך ורק בי. זה לא יכול להיות מספרית רק ישראלים.
נכון.
זה גם אנשים שרצו לעשות פאק יו. ועכשיו, או שיש...
כמה כאלה יש? אנחנו רואים בסקרים, אין הרבה כאלה.
מספיק.
אין הרבה, אין יכול... הרבה. והם אלה שהצביעו לאירוויזיון? לא.
בוודאי.
לא. אז זה... יכל לתת כמה נקודות, זה לא היה נותן, זה לא היה גורם לזה שאנחנו נהיה הפופולריים ביותר באירופה.
אתה מפיץ בו קונספירציות, אתה מפיץ בו קונספירציות ברמת...
תהיה אמיתי, זה ההסבר היחידי שמתקבל על הדעת.
גלעד, אני לא מוכן לשמוע את הקונספירציות האלינו, באמת, גלעד.
אולי אתה עובד ביחידה הזאת ואתה מכחיש בגלל שאתה בעצם, אתה הרי חובב אירוויזיון, אתה...
נכון.
כן, אז יכול להיות שאתה מכחיש בגלל שאתה יודע משהו.
אני גם יודע איך לחלק את הקולות ככה שזה ראה הגיוני.
נכון.
אתה יודע, את מי לשים איפה.
אתה עכשיו הסברת את כל החישובים המתמטיים, אתה ממש בתוך זה.
אני עמוק בתוך זה.
אתה חשפת את עצמך בועז.
זה נכון, אבל אתה לא יודע את שם הקוד שלי, זאת הבעיה. חוב הסתר. זה לחובבי אירוויזיון ממש כבדים. אוקיי, אז אחרי שגמרנו את הקונספירציה של גלעד, אני דבק בשלי, אני חושב שיש בלא מעט מדינות באירופה, אנשים שהיו, אחד, ישראלי, יהודים שתמכו והתגייסו,
אין הרבה כאלה.
שתיים, אנשים שכשאף אחד לא מסתכל, עשו פאק יו.
אין הרבה כאלה.
שלוש, אנשים שהתחברו לסיפור, ופשוט הצביעו לישראל, כמו
כאלה.
שהם הצביעו
אין
לשיר
כאלה.
הצרפתי המזעזע, ממו.
אנחנו באמצע,
לא יכול להיות,
באמצע
גלעד.
פעולה צבאית
לא,
בעזה
לא.
שכל העולם מזדעזע מהפעולה הזאת.
ויש,
וכל אירופה על הרגליים האחוריות מהעניין, אתה חושב שהם יצביעו לזמרת
ויש
ישראלית?
ויש לא מעט
מצב,
אנשים שרוצים
מצב,
לעשות פאק יו. לא נכון.
אין מצב,
לא
יש
נכון.
מעט כאלה. מעט,
לא,
מעט.
מספיק.
אני רואה את הסקרים, אני רואה, אז השני אחוז, הם אלה שגורמו לזה שמדינה שלמה הצביעה לישראל.
בספרד יש 2% שתומכים בישראל?
יש 15%, אוקיי?
יפה. ה-15% האלה מרגישים עכשיו נרדפים.
והם גם לא מאוד תומכים.
הם מרגישים עכשיו נרדפים ומאוימים על עמדתם בעד ישראל?
לא, כי הם לא מאוד בעד ישראל, הם קצת יותר בעד ישראל.
כמה יש הם הארדקור בעד ישראל?
מעט מאוד, זה באחוזים בודדים.
אחוזים בודדים
בספרד? ברור.
הבנתי. אוקיי, אז אולי בספרד אני חייב להודות שאחר עמדתי
שם. אז אולי שם 8200 כן פועל.
כן עבדתי, חוב הסתר זה שמי. לא, גלעד, אתה מגזים? בכל אופן, having, נניח... אני אפילו לא מוכן...
שמעו, בואו נהנה, אני אגיד לך
אני
מה...
אני אפילו לא מוכן לשעשע את מה שאמרת, אבל עזוב את זה.
בואו נהנה מזה ולא נתח את זה עד
כל
הסוף.
כל הכבוד למה
אגיד,
שמסו.
אני אגיד דבר
אבל
אחד.
אבל כל הכבוד למה שמסו, כי בסופו של דבר, ברגע הכי נצפה בטלוויזיה של אירוויזיון, שהרוע הכי נצפה באירופה יותר מגמר הכדורגל, אנשים ראו את הישראלית עם הסיפור שלה, כשהשדרנים...
לגמרי, זה סיפור אחר.
כשהשדרנים נאלצו כולם, כמו שהשדרנים הישראלים סיפרו את הסיפור
איזה
לפני...
איזה פרצופים הם עשו, רק זה היה שווה לראות.
ואני חושב שיש אנשים שראו את הפרצופים, וזה אמר להם, דווקא, אני עכשיו אשים את ה-20 יורו ואצביע לישראל.
אוקיי, okay. אז כאן אני רוצה לסגת שנייה מתאות הקונספירציה שלי.
אוקיי, ויש לך דקה.
ולהגיד, בוא באמת ניקח את הדברים כמו שהם, ונתענג לרגע על זה ואפילו כפסיכולוג חברתי אני רוצה להגיד שאני מרוצה מזה שיש כאן כאילו הוכחה שלא כל העולם שונא אותנו. אנחנו
זה נורא חשוב.
המצור שאנחנו, ה-siege mentality, כן, המנטליות מצור שאנחנו נמצאים בה, שגורמת לזה שאנחנו חושבים שכולם נגדנו, יש לה המון השלכות רעות על הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הסכסוך. אז בואו, מי שמאמין שזה, מי שחושב שאין יחידה כזו ב-8200, שיתענג לרגע על זה שאנחנו לא במצור, שאוהבים אותנו, שבעצם, באמיתי, כל אירופה מתה עלינו, ויש לנו המון תמיכה.
לא כל אירופה.
רוב אירופה, רוב מדינות אירופה.
לא רוב ולא כל, אבל...
רק אלה שמצביעים באירוויזיון.
הסברתי קודם שיהיו לך הרבה מאוד שירים שהתמודדו
בינינו. אוהבים אותנו, בועז.
טוב.
חולים עלינו.
לא, אני לא יכול להמשיך עם זה. אנחנו עוברים לשיר. עכשיו, תבין מה קרה, אם יש כזאת יחידה, הלילה אתה בתא סגור.
כן, אני יודע.
אם אין כזאת יחידה, יצאת כבדיחה.
אני באתי בכלי רחצה לך.
זה כאילו, טוב, טוב, תצא מזה. אני אמרתי שהוא לא אמר אמת לצורך יחידה. אנחנו עוברים לשיר שגלעד הכי אהב ברוויזיון האחרון, כמובן.
היחידי שיכולתי לשמוע.
די, הוא כמה מאוד
קליט, הוא כל מיני מנגן לי בראש.
נפלא, אספרסו מקיאטו של טומי קש.
התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שחזרתם אלינו ולאנשי היחידה הסודית. אני יודע איפה גלעד גר, אם אתם רוצים אני מוכן להסגיר אותו בלי שום בעיה. גלעד.
כן, נעבור לנושאים קצת יותר רציניים.
אין יותר רציניים מאירוויזיון. אתה רצית לדבר על ריח הבחירות, זה ממש אופטימי. בוא, קדימה.
כן. אז שבוע שעבר כבר דיברנו על זה שכל...
אתה חוללת את זה, אתה משוף גנבי הפרפר שעוררו את הסדר. זה אתה, אני נותח את כל הקרדיט.
אז בשבוע שעבר אמרנו שדברים מתחילים לסגור על נתניהו מכל מיני כיוונים, גם... מסע עסקים של טראמפ שדילג על ישראל, המצב בעזה, החקירה הנגדית, חוק הגיוס, חוק ההשתמטות.
אני חושב שחוק הגיוס נראה לי יותר מהכל.
הכל ביחד, כל הדברים האלה ביחד.
נדמה לי שזה יותר מהכל, או שאני טועה, אני לא יודע. האיומים של המפלגות החרדיות מצד אחד, מצד שני, הוא באמת לא יכול עכשיו בנה בעין שכולם עושים מילואים, זה כבר נהיה משוגע.
כן, מצד שני, החרדים מאיימים אולי מקדח ריק.
הבנתי.
בגלל שאין לנו כך אלטרנטיבות, אבל בסדר.
הבנתי.
אנחנו, אני חושב שכל הדברים האלה ביחד יוצרים איזשהו לחץ שמוביל אותנו לבחירות.
מה שנראה יום מאתמול?
ההצטברות של הדברים, וגם המלחמה בעזה, אמא שבאמת מחריפה את הנושא של חוק המילואים, של חוק הגיוס.
אוקיי.
בכל מקרה, איך שלא מסובבים את זה, תוך שנה ומשהו אנחנו אמורים להיות בבחירות, אז כבר יש רחש סביב העניין הזה, והראשונים שבעצם מתחילים להגיב ולעשות משהו, יש עתיד, יש לפיד, שפצח בקמפיין ירי בתוך הנגמש, מה שנקרא. אני חושב שצריך להגיד כמה מילים על הדבר.
לא, זה בלתי. לא, זה בלתי, אתה יודע למה? כי פעם הוא היה המנהיג שהיה מוכן לרדת באגו בשביל גנץ, למען המחנה. כי פעם הוא היה מנהיג שייצר לבנט את הממשלה שנתנה לנו שנה שעברה. פעם הוא היה מנהיג שאמר, אני מבין מה תפקידו של מנהיג. תפקידו של מנהיג להוביל את המחנה, גם אם זה אומר שאני צריך לוותר באגו פה, לוותר שם, וזה מוערך, ואז מקבלים הערכת הציבור.
כן, אבל מה שקרה בינתיים, זה שאנחנו רואים, לפיד באמת עשה את זה בעבר,
נכון,
אבל,
אני,
לא
אני,
קיבל,
אני...
אבל לא קיבל את הערכת הציבור.
אני נותן לו
קיבל...
את כל הקרדיט על מה שהוא עשה.
זה יפה מאוד שנותן לו קרדיט, אבל אתה לא מצביע לו.
לא.
אז כן, אז זה לא עוזר לו הקרדיט שלך. בסופו של דבר, מה שלפיד רואה, זה את הצליחה שלו בסקרים. כאן צריך להגיד שלאורך כבר מספר גדול של חודשים, לאורך שנה למעשה, אנחנו רואים ממש צלילה חופשית של לפיד בסקרים.
אבל הסברנו גם למה הוא צולל בסקרים. אנחנו הסברנו בצורה מאוד ברורה.
הוא צולל בסקרים, הוא צולל יחד עם גנץ, ושני הכוכבים שמתרוממים הם ליברמן ובנט.
בצד אחד, בצד שני גולן.
כן, נכון. כאן, אוקיי, זה לא לגמרי מדויק, כי מה שקורה זה שעם גולן זה מאוד תלוי זה קצת מוזר, זה מאוד תלוי אם בנט רץ או לא רץ, ובנט כמובן ירוץ. אבל בסקרים שבנט לא נמצא בהם, אז יאיר גולן מקבל 17 מנדטים או מספרים
כאלה. בוא נגיד בסקרים שהוא כן רץ בהם וגולן מקבל 12 מנדטים.
הוא מקבל 11 מנדטים. 10-11.
מה זה חשוב? זה עדיין יותר מ-0 או 4, כמה שיש לו עכשיו. וזה נוגס מלפיד.
כן. אבל זה שם אותו באותו המישור עם לפיד, גנץ וכל אלה, כן?
נכון, מבחינת
אבל אם בנט לא נמצא שם, כן, שזה מצב היפותטי, כי ברור שהוא יהיה, אז הוא מוביל את המחנה. וזאת נקודה חשובה, בגלל שזאת הסיבה שבעצם לפיד עכשיו מכוון את האש שלו לגבי
רגע, עוד פעם, אם בנט רץ, גולן חוטף, לא?
גולן חוטף בענק, כן?
זאת אומרת שגולן יהיה קטן יותר עם בנט רץ.
יהיה קטן יותר.
ומאחר ובנט רץ, מה אכפת ללפיד?
כן, אבל לפיד מסתכל בתוך המחנה כרגע, והוא אומר שהגורם שכל הזמן עולה בסקרים, ונוגס ממנו כרגע, בלי בנט,
אוקיי.
זה יאיר גולן.
אוקיי.
הוא מזהה אותו בתור המתחרה שלו, היריב שלו בתוך המחנה. עכשיו, וכל המציאות של כל מה שקורה כאן עכשיו, ממש ממחישה את חדלי האישים, את חוסר המנהיגות שיש במחנה הליברלי.
אוקיי.
כן, המחנה הליברלי הוא כרגע בסקרים המחנה הגדול ביותר. יש לו תמיכה נרחבת בציבור, גם הימין המתון, למעשה חלקים משמעותיים ממנו תומכים
בנט במחנה. בנט זה מחנה הליברלי מבחינתך?
אז כאן בנט זה מאוד מורכב. כי הסיבה
ידעתי שאתה תתחיל להתפתל פה.
לא, אני אגיד לך למה הוא מורכב. כי בנט עצמו הוא לא ליברלי. בנט עצמו הוא יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, הוא איש ימין מובהק.
אבל המפלגה שהוא מקים.
אבל אם אתה מסתכל על המצביעים שלו,
כן.
ולא רק אם אתה מסתכל על המצביעים שלו, אם אתה מסתכל על האנשים שהם המנוע שדוחף אותו קדימה,
כן,
הפעילים
כן.
שלו, האנשים,
כן.
זה ממש אנשים שחלקם הם ממש שמאל שדוחפים אותו קדימה, כי הסיבה שהם עושים את זה, זה שהם אומרים צריך לעשות הכל, כדי לסלק את ביבי. לא משנה אם זה בנט, לא משנה מי זה יהיה, העיקר שנהיה במציאות חדשה. אני דיברתי עם חלקם, וחלק מהאנשים האלה גם מאמינים שבנט היום הוא לא אותו בנט של מועצת יש"ע. זאת אומרת, הם אומרים שהוא התבגר, שהוא התפכח, שהוא התמתן, שהוא כן מישהו שמסוגל לחשוב בצורה יותר גמישה ופשרנית.
תראה, להגנתם, ממש לא בא לי להגן עכשיו לבנט, אבל הגנתם, ראינו מנהיגי ימין שכשהגיעו לתפקידם, פתאום עשו צעדים שיכולים לחשב כשמאל. היו כאלה.
זה לא שהיו כאלה, זה שתהליכי השלום המשמעותיים ביותר שקרו בישראל, תחשוב ששנייה, ממש שנייה אחרי שמנחם בגין נבחר ראש הממשלה, הוא חותם על חוזה שלו עם מצרים ומחזיר את כל סיני.
וחצוב להזכיר למאזיננו שמאזיננו הצעירים כמוני וכמוך, שמצרים פעם הייתה אויב הגדול הבלתי נתפס המשוגע, זה לא
תצפו במזח, אנחנו עכשיו ממש יש סדרה מדהימה שאתה לא רואה את המזח?
אני לא רואה טלוויזיה.
לא, תקשיב.
אני רואה רק אירוויזיון, אתה מבין?
זהו, זה
פעם ממש בשנה אני רואה טלוויזיה.
אני
יש לי חצי גמר, חצי גמר.
עד היום החזקתי ממך, אבל אם אתה לא רואה טלוויזיה, אל תראה כלום, אבל מה אירוויזיון? טוב, בכל מקרה, יש את המזח. אתה חייב לראות את זה, באמת. כאן 11,
טוב.
סדרה מדהימה על המעוז האחרון בתעלה, במלחמת יום הכיפורים, מטורף, ממש. אז מי שרואה את זה יכול להבין כמה מצרים הייתה אויב משמעותי ואכזר, וכמה שנים אחרי זה, מנחם בגין, כן, הליכודניק, איש חירות, כן,
מפנה שטחים,
מפנה יישובים, מפנה שטחים.
לבנון, אני אומר, שרון, איזה פליטת פפרודיאנית, שרון הצליח לצאת מעזה, זאת אומרת, ראינו דברים כאלה, לכן אני לא אומר שבנט יכול להיות שהוא לא יעשה את זה, אבל לא יודע, אני לא יודע.
לא יודע. בנט הוא לא הקאפ-אפטי שלי, אבל אני אשמח מאוד אם מישהו יחזיק כדור בדולח ויגיד לי, תקשיב, עוד כמה חודשים תהיה ממשלה עם בנט וגנץ ולפיד וליברמן, בלי חרדים ובלי המשוגעים מהימין הקיצוני. אני מה זה אשמח? זה מבחינתי ממש חזון אחרית הימים. גם אם זאת לא תהיה ממשלה שהיא הכי מתאימה בעיניי. אבל בסדר. מה שכרגע, מה שכרגע מאיים על הסיפור הזה, זה השטויות שלפיד עושה.
כן.
כן? זאת אומרת, אם המטרה, מספר אחד צריך להיות להחליף את נתניהו, לא משנה מה ולא משנה מי. מי שזה לא יהיה, מי שזה לא יהיה שלוקח את הקולות, בסדר, אם בנט מצליח לעשות זה, שיהיה בנט, ואם יאיר גולן מצליח לעשות זה, שזה יהיה יאיר גולן, לא כל כך משנה החלוקה הפנימית בתוך המחנה הזה. כל אחד גם בסופו של דבר קוצר את משהו זרה, יש סיבה שיאיר גולן וליברמן נמצאים במגמת עלייה, ו... גנציאדה ו...
יותר מזה, אתה יודע,
ולפיד נמצאים בנסיגה.
מה שמפריע אצל לפיד, תראה, גנץ, כמה שאנחנו לא אוהבים אותו, גנץ מאוד עקבי בקו שלו. נכון? אם המסר שלו זה אני בעד כולם, אני אכנס...
הוא עקבי בקו שלו?
לחלוטין, אני
אכנס... אני לא רואה שום עקבי.
הוא תמיד יהיה מוכן לזחול...
להיכנס מדחת לאלונקה. אז זה לא משנה איזה אלונקה, זה לא קו.
נכון.
זה זיגזג.
לא, זה הקו שלו. אם אתה מצביע לו, אתה יודע שהוא תמיד יזחה לממשלה, שהוא ילך עם החרדים וילך עם הכהניסטים, והכל יהיה בסדר.
גנץ ב-2019, כשהוא הקים את המפלגה שלו, שקראו לה אז... אתה זוכר איך קראו למפלגה הזאת?
וואו, ברח לי. הם היו בצבע חקי, זה מה שאני זוכר.
זה היה משהו בחקי, נכון.
נכון, כן.
אז ברח לי השם, אבל...
כבר אגיד לך, כבר אגיד לך.
מה שגנץ דיבר עליו אז...
לא כחול לבן?
זה לא היה כחול לבן.
ישראל...
כחול לבן זה היה...
נכון, נכון.
זה היה כבר עם לפיד.
אוקיי.
אבל מה שגנץ אז דיבר עליו, זה על פשרות טריטוריאליות. הוא דיבר על יציאה מהשטחים, הוא דיבר על זה שצריך להגיע להסדר מדיני. אלה דברים שהיום לא רק שהוא לא אומר אותם, הוא אומר את ההפך. הוא אומר בדיוק את ההפך.
אני חושב שזאת עקביות, אם אתה מפסיק להתייחס באובססיביות לאידיאולוגיה כאל מוטיב מרכזי בחייו.
אז מה שעקבי זה שהוא לא אידיאולוגי.
כן, בסדר. כן, זה בסדר, לא.
שהוא פורטוניסט לא אידיאולוגי.
כן, אתה יודע יש... שתקבל את האמצע איפה שלא יהיה, אני, סליחה, מפז הזה ימינה, אז הוא זה ימינה להיות באמצע. אני חושב ש-what you see is what you get, הוא לא שיקר לאף כן. אחד.
אוקיי. Okay.
לפיד לעומת זאת, לפיד לעומת זאת, אמר, אני באתי, נכון, באנו לעשות פוליטיקה חדשה, נכון? באנו להילחם. ובסוף, לא יש הרבה יותר מנדטים משלושת החקים של מפלגת העבודה, מרץ דמוקרטים, איך שלא קוראים להם. ואם אתה פותח עיתון, טוויטר, משהו, יש אנשים שנלחמים כל הזמן כמו 800 אנשים, באמת, נעמה לזימי, גלעד קריב, הם נראים כאילו הם חמישה אנשים.
אז מי על הכוונת של לפיד כרגע? כן. נעמה לזימי.
כן. כן,
בקמפיין החדש של לפיד, נעמה לזימי על הכוונת, ויאיר גולן על הכוונת, ואני בטוח שגם...
חוסן לישראל, חוסן לישראל.
חוסן לישראל, נכון.
אוקיי.
מזל שנזכר. אז עוד משהו שהולך לקרות כנראה בקרוב,
כן.
זה שאנחנו נתחיל לראות זוזות מכיוון אייזנקוט. יש סימנים, יש סימנים, לא, תראה, יש סימנים שאייזנקוט עומד לעזוב את גנץ, וכנראה לחבור למי?
בנט.
לבנט. עכשיו, זה לא בהכרח תזוזה ימינה. זה דווקא יכול להיות, זה דווקא יכול להיות צעד חיובי.
לגרום לבנט לזוז מרכזה.
כן, זאת אומרת, זה יכול למרכז את המפלגה הזאת,
כן.
ואז היא תהיה...
זה יגרום, אנחנו... יגרום לשמאלנים להצביע למפלגה שבסוף...
אם נצא מתוך הנחה שהמפלגה הזאת של בנט היא תהיה מפלגת השלטון הבאה בישראל,
אז אני מעדיף שיהיה שם אותו.
עדיף שיהיה שם אייזנקוט בפנים, נכון?
אני מסכים, אני מסכים.
אנחנו לא רוצים עוד פעם סילמנים, ואנחנו לא רוצים אורבחים.
אבל יהיו שם סילמנים ואורבחים, ובסופו של דבר אנשים יצביעו להם במקום להצביע לשמאל. אבל אני רוצה להישאר רגע, כאילו, אם אתה ימין, תצביע לימין.
לא הולכים להצביע לשמאל.
אם אתה ימין, תצביע לימין. אם אתה מחנה ליברלי, צריך לייצר להם אלטרנטיבה טובה להצביע אליה.
רוב המחנה הליברלי הוא לא שמאל. רוב המחנה הליברלי הוא מין מרכז, מרכז ימין, חלק מרכז שמאל, אבל יש שלולית מאוד גדולה של אנשים במרכז, מרכז ימין. שהם ליברליים בבסיסה, אבל הם לא יסבילו מפלגת שמאל.
ברור, תקימו להם אלטרנטיבה. אבל זה לא עבודה שלי.
בנט עשה את זה.
אבל לקרוא לבנט, אבל בנט הוא באמת ימין, הארדקור.
אז כאן השאלה,
תקרא את האמירות שלו היום. האמירות שלו היום ימין, הארדקור, כל פעם שהוא מדבר, זה ימין הארדקור.
אז אנשים שהם מאוד מקורבים גם אליו, וגם, הם לא מקורבים אליו מאז ומתמיד, הם מקורבים לכרגע, בגלל האינטרס הפוליטי, אומרים שהוא דווקא מדבר בטון שונה, ושהוא מאוד התמרכז בדעות שלו, אז אני לא מגן עליו או משהו כזה, אבל אנחנו, מכיוון שהוא כנראה האיש, אנחנו נחיה ונראה. רק שיהיה בריא, אתה יודע.
זה נכון.
אחד הדברים בהקשר הזה, הקצת מוזרים שקרו.
יכולי בריאות, זה ברור. כן.
הבחור הזה בין ה-18 שנתפס מרגל למען איראן.
עברנו למרגלים?
לא, זה פשוט קשור לבנט.
לא, כי יש גם 18 וגם 16.
אז אולי הוא היה בן 16,
לא
יודע.
לא, לא, לא. יש הבן... תקשיב, אני רוצה לעשות לך סדר בכל המרגלים לאיראן.
כל הטינג'רים האלה שמרגלים.
יש לך את הבן 18 שבבית חולים ובדק מה קורה עם בנט ואיך אפשר להגיע אליו.
אז זה רק מעניין שהמודיעין האיראני בודק מה קורה עם בנט בבית חולים.
כן, כן. והבן 16 שעכשיו נתפס, היה צריך לרסס כל מיני דברים ולצלם.
זה תמיד מתחיל מלרסס דברים.
כן, זה פשוט לא יאומן. יש לנו רשת אנשים, יש בוטים בני אדם שמקבלים כסף מאיראן, ואני לא מבין, כאילו, חברים, החמוצים למכירה, שלום למפעיל האיראני, אלן, מה נשמע הכי הטוב? אנחנו למכירה.
רק אתר, אנחנו לא מוכרים את עצמנו בזון.
הבנתי אותך. או כמו שאמרו היום, פרספשן בתגובה על החשיפה שהייתה בארץ, אני לא מבין מה הבעיה. אנחנו עדיין עומדים מאחורי העובדה שקטר היא מטווחת מעולה לנושא שלום עולמי.
לגמרי. אחד הדברים החמורים כבר מגיעים לקטר, שעולים מכל החקירות האלה, וזה גם היה ברור מלכתחילה, זה שהיה פתאום מין קמפיין מאוד חזק, אנטי-מצרים ובעד קטר. זאת אומרת, פתאום היו הרבה ידיעות על זה שמצרים מפרה את ההסכם השלום, ושמצרים מתעצמת, ושמצרים פה, מצרים שם. מסתבר שזה הכל כמובן קמפיין.
אני זוכר שהופתעתי בלייב שזה קרה, ניסיתי להבין מה היה, עכשיו אני מבין, חבדו עליי, אבל אני רוצה רגע לך...
זה לא סתם קוריוז. הדבר החמור בסיפור הזה, זה שבמשך כל התקופה שאנחנו מנהלים מסע ומתן עקיף עם חמאס על החטופים וכולי, זה היה משגה גדול מאוד שעשינו את זה דרך קטר ולא דרך מצרים. מצרים, מדינה שיש לנו יחסים איתה.
יש לנו אינטרס, הם קרובים אליהם.
וזה גם אינטרס שלנו לחזק את הקשר איתם.
ברור.
ולתת להם את התפקיד הזה, ולא לעבוד עם מדינה שהיא מדינת אויב, שהיא מדינה שממנע את הטרור הזה, שהיא מדינה שעומד מאחורי החטיפה של החטופים.
אני חייב למחות, היא לא מדינת אויב, היא מדינה מורכבת. אני יכול לחזור דקה אחת לבחירות?
כן, בטח.
תראה. אני התחלתי להגיד טענה ואני רוצה לסיים אותה. אני חושב שמי שהצביע גנץ יודע למה הוא הצביע והוא מקבל את אותו דבר והכל בסדר. גנץ יהיה באמצע של מה שלא יהיה, ואתה, אם אתה רוצה להרגיש טוב מצבך שתמיד תהיה באמצע, אתה יודע שנזוז ימין, נזוז שמאל, אתה עם גנץ באמצע.
אני חושב שגנץ ירד בכוחו בבחירות הבאות.
אין שום בעיה. לפיד נפל מסיבה מאוד ברורה. לפיד הבטיח משהו, יש לך, כמה חקים יש לו? הוא יורו אופוזיציה, יש לו סוללת חקים, אין פיליבסטרים, אין מלחמות ליליות, אין, אתה לא רואה אותם, אתה לא רואה אותם, אתה יודע מה, אתם לא רוצים לבוא לרחובות כי לא נאה לכם להפגין איתנו, בסדר, אל תפגינו איתנו. בואו נראה אתכם, אני אתן לך דוגמות פשוטות.
לא, ברור, לא צריך להסביר.
לכו, המפלגה הזאת, לכו לכיכר החטופים שהיא מקום ניטרלי ותהיו שם כל יום.
אני, אפילו זה לא. את יודע מה, אם הם עושים, אם הם היו עושים פעילות פרלמנטרית,
כן,
ברורה.
אבל זה לא יכול להיות שכל היום זה שוב, שוב קריב ולזימי, קריב ולזימי, קריב ולזימי. אני פותח טלוויזיה, אני פותח טוויטר, יום אחד הוא פה, אחר כך אני רואה אותו באוטו טס להפגנה, בלילה הוא בבית מעצר, והבוקר הוא שוב בדיון.
אז לפיד עכשיו נזכר שהוא לא עושה כלום, והוא תוקף אותם, ודרך זה שהוא תוקף אותם, הוא עלול לגרום לקריסה של המחנה כולו, לפגיעה לפחות במחנה כולו. אנחנו יודעים, ואחד הדברים שהוא אולי לא מבין, זה שהוא guilty by association. הציבור הרחב מסתכל על כל הקבוצה הזאת כאותה קבוצה, כשמאל. כן, גם אם תגדיר אותה כמרכז, וגם אם כן, רוב הציבור מסתכל על הקבוצה הזאת ורואה בהם שמאל. ברגע שהוא מתחיל לתקוף אותם ומאשים אותם בשמאלנות, זה בעצם מה שהוא אומר.
נכון.
כן, הוא אומר, הם שמאל קיצוני.
כן, הם סעורים, אנחנו עושים את זה בלי לקפוץ על מכתזית. זה מה שהוא אמר.
כן, כן, הוא בעצם צובע גם את עצמו בצבעים האלה. הוא גם יהיה guilty by association, וזה יכול לפגוע גם בתמיכה הכללית בכל המחנה. זה ממש, אני לא יודע מי היועצים שמייעצים לו לעשות את זה, אבל זה מעשה שהוא אגואיסטי, שהוא נובע מתוך איזשהו רצון לחזק את המפלגה שלו, ולא להסתכל על כל הגוש ועל היכולת להחליף את השלטון, וגם...
משהו יותר חמור, גלעד. הוא אמור, אמור לפעול למען טובת מדינת ישראל.
נכון, נכון.
אחרת, תלך לליכוד ותהיה תדאג לעצמך. נכון. אם אתה במחנה שלנו, אני מצפה ממך שידאג למדינת ישראל ושאני ארגיש איתך טוב.
אני מאוד
אם
מקווה...
אם אתה שם, תדאג למדינת ישראל.
אני מאוד מקווה שהעסקרים בשבועות הקרובים ימחישו את, ה, את המחיר שהוא הולך לשלם על המשגה הזה, שיחליף את האסטרטגיה מיד.
אנחנו עוברים לשיר של יובל רפאל, השיר שהצבעתם לה 20 פעם, חברנו ב... מה אמרנו? ב-8200 או במוסד?
אנחנו ש... לא יודעים עד כדי
מי
כך.
מי שלא תהיו עם גלעד צודק, אין עליכם.
התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד, ותודה לכם שנשארתם איתנו. אנחנו בחלק השלישי, בדרך כלל זה החלק שבו גלעד מדבר על מלחמת עולם שלישית, או סתם תחזיות שליליות שלו לעתיד זוועתי. הפעם אנחנו מדברים על המציאות המאתגרת שיש לנו בעזה. כן גלעד.
כן, אז דיברנו כבר שבוע שעבר על באמת המציאות המאוד קשה שיש בעזה, על ה... מצור, על, כן, על מצב ממש של ערבה.
אני חייב להגיד לך, הזנתי לפרק הקודם. אני עושה שיעורי בית, אני לא כמוך. אני ילד טוב. ואתה יודע, נזכרתי, אתה זוכר שבהיסטוריה היו עושים מצור על עיר ומרעיבים אותה ומחכים עד ש...
בסדר, אנחנו לא שם אבל היום.
לא, אני אומר, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. מרגיש לי שחלק מהמנהיגים שלנו כאילו לא... לא, לא, לא מבינים
של... הם במאה 14, חלק מהמנהיגים של במאה 14.
זה נגמר. אתה לא יכול לעמוד מסביב לעיר ולחכות שיניפו דגל לבן, זה פשוט כבר לא שם.
נכון. ויש כאן פן שהוא אפילו יותר מזה. יש כאן, כשאנחנו מדברים על הנושא של עזה, יש את הפן המוסרי, שהוא ברור, שהרבה של ילדים, ילדים לא חלק ממלחמה, ואנחנו לא צריכים להרעיב אוכלוסייה לא מעורבת. אם אפשר להרעיב רק את חמאס, זה היה בסדר גמור, לא הייתה לי בעיה עם זה. הדבר השני זה שאנחנו לא מתחילים להבין את ההשלכות ארוכות הטווח, את המחיר העצום, התדמיתי, המטורף שאנחנו הולכים לשלם על הדבר הזה. זה מתקשר קצת למה שאמרתי בבדיחות לגבי האירוויזיון, אבל פשוט לא ייתכן שכל כך הרבה אנשים תומכים בישראל שאנחנו יודעים.
גלעד, אנחנו גמרנו ולא גמר, נחזור ולא, לזה, לא אתה הייטר, זה לא יפה. אני אזרוק עליך נצנצים תכף, ורודים. אוקיי?
בקיצור, בעולם הולכים ותופסים אותנו, גם המיינסטרים של התקשורת. אנחנו לא מדברים, אם בעבר זה היה השמאל הקיצוני, זה היה קבוצות מסוימות באוניברסיטאות, אנחנו רואים איך התפיסה הזאת של ישראל כמדינה שעוברת את כל הקווים, עושה מעשים שלא יעשו, נודדת ממש למיינסטרים.
אתה הפתעת אותי קודם שאמרת שמדובר במשהו כמו אחוזים בודדים שחושבים שישראל היא בסדר? זה באמת המצב?
תלוי איפה, תלוי איפה.
זה נראה לי בלתי פרופורציונלי לשום דבר.
לא, זה תלוי איפה.
80% תומכים בפלסטינים?
לא, אתה שאלת כמה הם תומכים נלווים של ישראל.
אוקיי.
ואמרתי שיש, נגיד, במדינות כמו ספרד...
כן, אני הולך בחוות האלה.
אז יש 15-20% שהם תומכים של ישראל, אבל הם לא תומכים נלווים כולם. התומכים על נלווים זה אחוזים יותר קטנים.
בסדר, אבל זאת אומרת ש-80 אחוז תומכים...
לא, יש הרבה שהם ניטרלים, שהם לא מעורבים.
אוקיי, לא, כי זה יטריד אותי המספר.
יש הרבה, יש אחוז מאוד מאוד גדול באוכלוסייה. אני לא זוכר בעל פה, אבל יש אחוזים גבוהים. יש איזה שליש שקודן קרלס, כן?
שליש מהאירופאים לא מעניין אותם כלום.
כן, שליש מכל מדינה שלא תבחר לא מעניין אותה כלום על כלום, כן? זה...
אוקיי.
כן, זה מין נתון כזה שאתה יכול למצוא כמעט על כל דבר.
אוקיי.
אני לא יודע אם זה שליש או 40%, או בדיוק כמה זה.
אתה לא מתחייב פה, אבל אתה אומר לי באופר, גם אי אפשר להשוות במדינה לדינה, ברור שכל מדינה היא אחרת.
ויש הבדל בין המדינה.
ברור שמדינות יותר מעורבות, פחות מעורבות, תלוי בהרבה פרמטרים, אבל בזה מדובר. אוקיי.
כן, בוא נחזור לעזה. אז היום היה איזשהו אירוע גדול בח'אן יונס.
כן, אני לא הצלחנו לפענח אותו.
לא הצלחנו לפענח אותו, אני לא מבין. ראינו הריסות מתפוצצות עוד פעם.
קודם כל, התמונה של הריסות המתפוצצות, שנלקחה דרך אגב מערוצים פלסטינים כמובן, אני שם את זה כמובן מאמר מוסגר, נראתה נורא. אני לא עשיתי מילואים בעזה, תודה לאל, ואני שומע מילואים ניקים את התיאורים, אבל כן. אין מראית עין כזה, אתה, זה פשוט הריסות מוחלטות, כמו סרט אפוקליפסה משוגע.
כן, זה נראה כמו בום. פיצוץ של מנהרות או משהו, כן? אבל אנחנו לא יודעים מה קורה שם.
אין מושג.
אנחנו בכלל לא מבינים, אני מוכרח להגיד שאני לא מבין מה התכלית של המבצע הנוכחי.
מרכבות גדעון.
שמדברים עליו, כן, המרכבות גדעון הזה. אני מקווה, מה שאני רוצה לקוות, זה שזה מין משחק צ'יקן.
צ'יקן אלים, כן.
שהמטרה שלו היא בעצם להגיע לעסקה.
כן.
היא בעצם להגיע לעסקה מתוך זה שאם... אם לא תתפשרו איתנו, אנחנו נשתגע אליכם. Mm-hmm. אני מקווה שזאת המטרה, כי אם המטרה היא באמת להשתגע אליהם ולחשוב, זה לא סתם, כן? יש חמאס וצריך לעשות משהו איתו, אבל הסיכוי שאיזשהו צעד צבאי באמת okay. ישיג את המטרות שלו, mm-hmm. הוא מאוד קטן, אחרי שנה וחצי שהוא לא ישיג גם את המטרות, mm-hmm. ישיג באופן חלקי
okay.
את המטרות. אז אני חושב שיש... אנחנו מרגישים הרבה דמורליזציה בצבא, אנחנו נכון. מרגישים שהציבור לא לגמרי מבין למה אנחנו עושים את זה.
נכון.
באופן ברור לגמרי, אנחנו יודעים שהציבור מעדיף את שחרור החטופים על פני המשך הלחימה.
Mm-hmm.
כאן אגב, עוד מקור שמקורב לעניינים, סיפר לי משהו שמאוד הפתיע
אותי. איזה מקורות יש לך, גלעד? זה לא יומן, איזה כיף שם, לך.
אנשים, אז,
הם מדהים.
אמר משהו שדי הדהים אותי,
mm-hmm.
שרון דרמר, כן, השר החשאי, יד ימינו של...
זה דרמר, אגב, לא דרמר?
דרמר אולי. יד ימינו של נתניהו, אמר לטראמפ ש-70% מהציבור הישראלי רוצים בהמשך הלחימה על פני שחרור החטופים. טראמפ ישר שאל את היועצים שלו
אם
הנתון הזה נכון. הם ביררו לו את הכן, יש להם גם סקרים שלהם, שיראו כמובן שבדיוק הפוך.
Okay.
וזה אחד הדברים גם שפגע באמינות של נתניהו ושל דרמר. כן?
Don't sell me bullshit, הבנתי
כן,
אותך.
שבעצם זה הביא איזושהי תחושה שמנסים לעבוד עליה.
לא, אתה אמרת עכשיו משהו נורא מעניין, אתה פספסת אותו. טראמפ לא חשוד מעולם כמי שהאמת מעניינת אותו כהוא נכון. זה.
אבל הוא...
פרט,
אבל...
לא, פרט לדבר אחד. איזה אמת כן מעניינת אותו?
שמנסים לעבוד עליו.
לא, איזה אמת באמת מעניינת אותו? דעת הקהל. זה מעניין מה שאמרת. זאת אומרת,
אני, לא
אני מוכן לשקר מבוקר עד ערב, תמכרו לי שקרים מבוקר עד ערב, אבל אני רוצה לדעת מה דעת הקהל אומרת.
אני לא בטוח שאכפת לי מדעת הקהל הישראלית. אני חושב שיש כאן משהו אחר. אני חושב שזה עניין של פגיעה באמון אצלו. זאת אומרת, שבא איש הנתניהו, ומתייחס אליו כאילו שהוא מטומטם, שיכול למכור לו שקרים, והוא תופס אותו בשקר הזה, וזה גורם לפגיעה באמון.
ברור.
וזה גם יכול להסביר חלק גדול מקום שאנחנו רואים מסביב.
בוא נעשה רגע סדר. מה שאני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני רואה את זה ככה. אנחנו כל הזמן אמרנו, אנחנו נכניס סיוע, נכניס סיוע מוניטרי, אבל לא נכניס אותו לחמאס, נכניס אותו לאיזשהו מישהו אחר שעשה עם זה סדר, ונכניס אותו תוך כדי שאנחנו כורכים את זה באיזשהו הסדרה. מה שקרה זה שכרגע הציוד כרגלו של ביבי הולך ישירות לחמאס, לא לשום גורם אחר, כי לא הכנסנו אף גורם
לא,
אחר.
לא, כן, יש עכשיו איזה ארגון אמריקאי,
כבר?
כן, כן. יש איזשהו,
הכנסנו אותו כבר, אתה בטוח?
יש איזשהו ארגון אמריקאי,
תפתיע אותי.
שהוא אמור להיות זה ששומר על הציוד ומחלק אותו, איך זה בדיוק עובד, אני לא יודע.
איזה ארגון אמריקאים,
כן, יש משהו
בלונדינים כזה. נמצאים עכשיו בשמש העזתית ומחלקים אוכל?
אני לא יודע
אוכל,
אם הם כרגע בשמש,
לא מאמין.
אבל הם...
אני לא מאמין, גלעד, אני לא מאמין.
כן. לא משנה, התוכנית היא כזאת, אם זה ייושם, איך זה ייושם, אני לא יודע, אני לא רוצה להתחייב לשום דבר.
מסעיות נכנסות, אני אגיד לך מה אני חושב שקורה, מסעיות נכנסות, הולכות לחמאס, שלום.
אתה אומר כרגע משהו שלא קרה, אז אנחנו...
המסעיות נכנסות זה אנחנו יודעים.
כן, אנחנו לא יודעים לאן הם הולכות, אנחנו לא יודעים אם המנגנון הזה שפיתחו כן עובד או לא עובד, אז לא צריך
אשרי המאמין, גלעד.
מה שכן, לפחות לפי... נתניהו והמקורבים אליו, אנחנו לא נמצאים ברעב בעזה, אלא קרובים לקו האדום. אני מקווה שזה באמת כך.
לפחות מה שכתוב בעיתון, שזה גם טענת צהל.
כן, לפי דברי צהל. אני מקווה שזה נכון. אני מקווה שלא עברנו את הקו האדום הזה, כי הקטסטרופה הזאת תרדוף אותנו עוד הרבה שנים, כמו שאמרתי מקודם.
אתה גם אף פעם לא יודע איפה, מה וזה, ופה.
אבל כאן, מה שמעניין אותי זה גם השיח בין עיתונאי הימין השונים לגבי הנושא הזה, ומסתבר שהם לא כולם חושבים אותו הדבר, כמו שבדרך כלל אנחנו רואים.
ספר לי.
אנחנו רואים מצד אחד את שמעון ריקלין, שהוא תפס את ה... עמדה ימנית ביותר, שהוא אומר, צריך להרעיב אותם, אסור לתת להם, אסור לתת מזון לאויבים שלנו, עד שלא נחסל אותם עד הסוף, לא צריך לתת להם שום, שיקנעו וישחררו את החטופים, או שלא נעים להם לא אוכל ולא מים.
אוקיי.
כן? ואנחנו יודעים שזו תפיסה שיש לה לא מעט תומכים. ממול יש את הפרגמטים יותר,
אוקיי.
שאפילו ינון מגל הפך להיות טיפה יותר פרגמטי, ואפילו סמוטריץ'
הפך להיות... אתה גמרת עכשיו את ינון מגל, חבל.
ואפילו סמוטריץ', אפילו סמוטריץ', שהם אומרים, תקשיבו, יש לחץ אמריקאי מאוד חזק, ואנחנו צריכים המשך שיתוף פעולה עם האמריקאים.
אבל אני לא מבין מה הבעיה, ינון מגל, אם מחר ביבי יגיד שהדבר הכי נכון הוא לפנות התנחלויות, ינון מגל יגיד שפינוי התנחלויות הוא הדבר הנכון והימני והציוני, זה הכל. בסדר, אבל הוא כל פעם מתיישר לפי, אולי הגזמתי, אבל הוא מתיישר לפי ביבי, הוא ממשיך להתיישר לפי ביבי.
אבל אני רוצה להבין יותר את העמדה הזאת, שמבטא שמעון ריקלין.
אוקיי. שהיא יותר אותנטית מעמדה שינון מגל, סליחה.
שהיא, אוקיי, והיא עמדה מחרידה. כן, עמדה שבעצם צריך להשמיד אוכלוסייה שלמה, שצריך, כי לא לתת מזון ומים לאוכלוסייה של 2.2 מיליון בני אדם, זה להשמיד אותם לאט לאט, כן, בכמויות גדולות. מה בעצם עובר בראש של אדם כזה, והתפרסם ממש בימים האחרונים, מאמר באחד מכתבי העת החשובים בפסיכולוגיה חברתית, ב-JPSP,
General
Personality and Social Psychology, שמסתכל על הקשר בין דה-הומניזציה לאלימות.
חשוב, אני רק אעצור אותך, לא מדובר בעיתון, מדובר בכתב עת מדעי, מי שפספס מה שאנחנו עושים באוניברסיטה, זה אנחנו מפרסמים מאמר, הוא עובר שיפוט עמיתים, וברגע שהוא מתפרסם בכתב עת איכותי, כמו שתיארת, הוא כבר מתחיל לחשב כחלק מה, לא יודעים לקרוא זה, מת מדעית, וחלק מהטיעונים המדעיים שיש להתייחס אליהם, בהחבט לכלב עת מדעי, כמו שתיארת. אוקיי.
כן, אז אני לא אתאר את כל המחקר, אבל זה מחקר שבעצם שואל שאלה מאוד מעניינת, האם לדה-הומניזציה יש קשר ייחודי לאלימות, מעל ומעבר למשל רגשות שליליים כלפי הקבוצה השנייה, מעל ומעבר לתפיסה של הקבוצה השנייה כפחות חכמים למשל, כל מיני אפשרויות אלטרנטיביות של מה עוד יכול להסביר.
תן לי לנסות לראות אם הבנתי אותך. אני בודק מה אני מרגיש כלפי הקבוצה השנייה, ואני רוצה לראות לאיזה מהרגשות האלה יותר קשורים לאלימות. האם שאני אומר שהם מטומטמים, שהם מרושעים, שהם מפגרים, או אם אני אומר שהם...
או אם אני אומר שהם לא בני אדם כמוני. הם לא בני אדם כמוני. יש כל מיני דרכים למדוד, אגב, דה-הומניזציה, שהדרך שנהייתה מאוד פופולרית בשנים האחרונות, זה אם אתם מכירים ציורים כאלה של אבולוציה, שרואים איך קוף הולך ומזדקף, הופך ונהיה בן אדם, אז לוקחים את הציור הזה, ועושים סקאלה כזאת של, עם שמות של קבוצות שונות, למשל יהודים, ערבים, רוסים, אתיופים ואמריקאים. וכל אחד כזה, אתה צריך לדרג איפה הם נמצאים על הסקאלה הזאת של ההתפתחות האנושית.
עם מלא.
כן, כן, זה מאוד בוטה.
אוי, אלוהים שמור.
ואם היית חושב שלא תהיה שונות, כי אף אחד לא יעיז להגיד שאיזושהי קבוצה אנושית היא פחות מהאדם ההומוסייפיאנס המפותח הזה, לא. יש שונות רבה, ואנשים כן חושבים שבני אדם מקבוצות אחרות הם פחות בני אדם מהם. אבל מה שהמחקר הזה עושה בצורה יפה, והוא עושה את זה על אוכלוסיות של אמריקאים, אוקראינים, רוסים, ישראלים ופלסטינים.
אוקיי.
והוא מראה שמכל הכיוונים, מכל הצדדים, כל הקבוצות, לדה-הומניזציה, ברגע שאתה חושב שאחר
הוא פחות בן אדם,
פחות בן אדם ממך, הקשר של זה לאלימות הוא מאוד חזק, יותר חזק מכל דבר אחר. וזה קצת מסביר גם את מה שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת, כדי ששימון ריקלין יוכל לשבת בשקט בביתו ולהגיד, זה בסדר שאנשים חפים מפשע בעזה, בוא נגיד ילדים, כי זה באופן ברור, חפים מפשע, שילדים בעזה לא יקבלו מים ולא יקבלו מזון וימותו בגלל זה, הוא באמת צריך לתפוס אותם בתור משהו אחר. הוא לא יכול לתפוס אותם בתור בני אדם כמוהו, כי הרי את הילדים שלו הוא לא היה רוצה להעמיד במצב כזה, ולא היה חושב שזה לגיטימי באיזשהו אופן,
מעניין.
שהילדים שלו יהיו במצב כזה.
מעניין.
אנחנו כמובן, כן, בלי להשוות, אסור להשוות, אנחנו יודעים שלאורך ההיסטוריה, הדרך שבה אנשים הצליחו להשמיד קבוצות אחרות, כן. זה על ידי דמוניזציה.
אבל לא צריך להגיע כל כך רחוק, בוא אני אקח כל מלחמה, כל מלחמה אמריקאית שיצאו רחוק, אנחנו יודעים שהם תיארו את הווייטנאמים, או את העיראקים,
לגמרי,
כי הם
לגמרי.
לא ממש בני אדם, ולכן אפשר להילחם.
עם כינויים שהם מעולם
כן.
החי.
נכון. כן. זה וכאן, גם עוזר אם הם נראים קצת שונה ממך, זה עוד יותר מכיר.
וכאן ניצול השואה פרימו לוי, ניצול mm-hmm. השואה איטלקי פרימו לוי, שכתב על זה או אדם, הוא מתאר איך באושוויץ הוא ניגש לקצין אס-אס ואומר לו, תקשיב, אני מבין שאתם צריכים לרצוח אותנו, אבל למה אתם מתייחסים אלינו כמו אל חיות לפני זה? פשוט תרגו אותנו וזהו. אז הקצין מסתכל ואומר, אתה לא מבין? אם לא נתייחס אליכם בדור חיות, לא נוכל להרוג אתכם.
ובאמירה בוטה זו אנחנו נסיים את התוכנית. תודה שהכנסת.
אני מקווה שאנחנו גם מסיימים את המצור ושאנחנו לא נגיע באמת למקומות הנמוכים האלה.
לא יודע, אני לא יודע. אני מאוד, אני מודה שאני נע ונד בין תקווה בכוחות הטובים שאני רואה צומחים במדינה לבין חרדה שלי מהכוחות שמאיימים לעכל את המדינה, כולל התפיסות שתיארת. אני באמת...
אני מסכים, אני גם שם.
אני באמת מצד שני, אני קורא לכם, כאן סיימנו את התוכנית, אני קורא לכם צאו להפגין, ולו רק, שיסתכל ימין השמאלה, ולראות כמה אנשים באמת מיוחדים יש שם, שעושים דברים, שמתנדבים, שנוסעים לדרום, שבונים בתים שם, שפה ושם, להראות שיש במדינה הזאת הרבה כוח טוב. אנחנו היינו חמוצים, נהיה כאן גם בשבוע הבא, 106.2 FM, 106.2 FM.co.il. אתם יכולים לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם. נודה לכם, תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהלים נוספים. מוזמנים לחפש תוכניות קודמות שלנו ולראות איך לפעמים התחזיות שגילד מתגשמות, ולפעמים לא. תהיו חזקים, נפגש כאן בשבוע הבא, להתראות.